כשה-AI מחזיק גם את הצורב, כך מתקצר פרויקט אמבדד שלם. מעט נטילאב Agentic HIL, הנדסה סוכנית בלולאה סבורה למערכות משובצות. מתחיל ברגע שבו סוכן AI מקבל לא רק את קוד המקור, אלא גם את כלי הבנייה, הצריבה והתצפית בחומרה. ויכול לחזור על הניסוי עד שיש הוכחה חיצונית שהמערכת עובדת. מי שפיתח מערכת אמבדד מכיר את הקצב הישן. כותבים דרייבר, בונים את הפרויקט, צורבים קושחה, מבצעים ריסט, מחכים ללוג, מגלים שהתקלה זזה שלב אחד קדימה וחוזרים לקוד. גם כשהתיקון עצמו קטן, המעבר הידני בין האורך, כלי הבנייה, הצורב, הטרמינל והמעבדה מצטבר לימים או לשבועות. חלק גדול מן הזמן אינו מושקע בהמצאת האלגוריתם, אלא בהעברת ראיות מן החומרה אל הראש של המהנדס ובחזרה. בפרויקט שלנו, התחושה הייתה לפעמים קיצונית. עבודה שבשיטה המסורתית הייתה תופסת כמעט את כל השבוע, התקדמה בערך בעשירית מן הזמן, ובשלבים מסוימים אפילו מהר יותר. זה הינו בנצ'מרק, לא מחקר, ולא הבטחה שכל פרויקט יתקצר פי 10 או פי 20. זו דוגמה לפוטנציאל שראינו כאשר קודקס קיבל סביבת עבודה נכונה, יכול היה לבצע בעצמו את הפעולות החוזרות, ולא נאלץ לחכות שהעתיק אליו קום קובץ וכל שורת UART. קל להסיק מכאן שהמודל נעשה לפתע מומחה לכל בקר, לכל מערכת הפעלה ולכל ציוד מעבדה. זה לא מה שקרה. המהנדס בנה עבורו מסלול עבודה. קוד ודרייברים קיימים, פקודות בילד ופלאש יציבות, ערוץ תצפית מן הלוח וקריטריון הצלחה שאינו תלו בדעתו של הסוכן. השאלה המעניינת לכן אינה כמה קוד ה-AI יודע לכתוב, אלא מה קורה כשהוא מקבל דרך סדורה לפעול בעולם הפיזי. הקיצור האמיתי הינו בכתיבת הקוד. בעבר, ה-AI היה יועץ מרוחק. אני בחרתי איזה קובץ להראות לו, העתקתי שגיאת קומפילציה, צרבתי את התיקון, והחזרתי כמה שורות מן הלוג. האדם היה גם השליח וגם עורך הראיות. אם ההתקטאי רק את סוף התקלה, או צרבתי בטעות אימג' ישן, המודל יכול היה לנתח בצורה הגיונית לחלוטין מציאות שלא באמת הייתה על הלוח. Agentic AI, או AI שפועל כסוכן, משנה את חלוקת העבודה הזאת. במקום להסתפק בתשובה, הסוכן יכול לבחור פעולה, להפעיל כלי, לקרוא את התוצאה ולהחליט מה לעשות אחר כך. Tool Using Agent הוא פשוט סוכן שקיבל ממשקים מוגדרים לחיפוש בקוד, קריאת מסמך, בניית הפרויקט, צריבת הקושחה או פתיחת ערוץ תקשורת. הכוח אינו בפקודת של אחת, אלא בכך שתוצאה של פעולה אחת קובעת את הפעולה הבאה. כדי שזה יעבוד, הסוכן אינו אמור להתחיל כל רכיב מאפס. הוא צריך להשתמש בדרייברים שכבר נבדקו, בקוד הקיים, בדוגמאות היצרן ובמבנה הפרויקט שהמהנדסים כבר בנו. כתיבה מחדש של שכבת חומרה שלמה אולי נראית מרשימה בצ'אט, אבל היא מוסיפה משתנים בדיוק במקום שבו אנחנו רוצים לצמצם אותם. סביבת עבודה טובה אומרת לסוכן מה כבר קיים, מה מותר לשנות ואילו אבני בניין הן נקודת המוצא הסמכותית. כאן מתחיל החיסכון הגדול. הסוכן יכול לערוך שינוי ממוקד, לבנות ולקמבל, לחתום את קובצי הקושחה אם צריך, לצרוב אותם, לבצע ריסט ולקרוא את הפלט בלי שהאדם יתזמן כל צעד. במקום שאחזור לעמדה רק כדי לגלות שהבילד נכשל לפני הצריבה, הלולאה נעצרת בעצמה, מתקנת את שגיאת הבנייה, ורק אז נוגעת בחומרה. הזמן שנחסך אינו רק זמן הקלדה. זה הזמן המת שבין ניסוי לניסוי. כשהלוגים מפסיקים לעבור דרך האדם, נוצרת לולאה סגורה, closed loop. הסוכן משנה קוד, בונה את קובץ הקושחה המדויק, סורב אותו, מאתחל את הלוח, וקורא com, UART, RTT או debugger. התוצאה חוזרת אל אותו תהליך שקיבל את ההחלטה הקודמת ומשנה את ההחלטה הבאה. זו הנקודה שבה אוסף כלי פיתוח הופך למערכת דיבאג רציפה. אין צורך, וגם אין בסיס אמין, לטעון שאפשר לצפות בשרשרת המחשבה הסודית של המודל. מה שאפשר לבדוק הוא תהליך העבודה הגלוי, השערה, פעולה באמצעות כלי, תצפית, השוואה לציפייה, עדכון ההשערה וניסיון נוסף. Autonomous debugging אינו קסם שמוצא תמיד את סיבת השורש בניסיון הראשון. זו היכולת לבחור שוב ושוב ניסוי שמפריד בין האפשרויות ולשמור תיעוד של מה כבר הוכח ומה עדיין רק ניחוש. בשביל לבדוק עד כמה העבודה עם סוכן עדיפה על רצף הקופי-פייסט הרגיל, הלכנו בכוונה לקיצון. בחרנו פרויקט המבוסס על STM32N6, בקר חדש מאוד ובעל ארכיטקטורה מורכבת, אבל כזה שכבר יש עבורו מספיק תיעוד ודוגמאות עובדות. לא רצינו לבדוק אם המודל מסוגל להמציא ידע, אלא אם הוא יכול לקחת ידע מפוזר של היצרן, לחבר אותו למערכת אחת ולהוכיח על חומרה אמיתית שהחיבור עובד. הסוכן נדרש לאחד שרשרת בוט מאובטחת, חיישן עומק שמעביר נתונים דרך DMA, עיבוד מקבילי תחת RTOS, USB מהיר למחשב ושכבת תקשורת אלחוטית אופציונלית. כל חלק עבד בדוגמה, נפרדת, אך לכל דוגמה היו הנחות אחרות לגבי שעונים, זיכרון וסדר התחול. כדי להפוך את הייחוד לניסוי אמין, נתנו לסוכן תעולות קבועות שבונות, חותמות וצורבות את כל קופצי הקושחה, מבצעות ריסט ומחזירות לוג מלא. כך הוא ידע בכל איטרציה איזה קוד באמת רץ ומה החומרה עשתה איתו. כאשר ה-USB לא הופיע בווינדוז, הסוכן לא ניחש מיד שהבעיה בקוד. הוא הריץ את דוגמת היצרן על אותו לוח וחבל. ראה שהיא מופיעה כקום, וכך שלל את המסלול הפיזי. רק אז הוא השווה בין הפרויקטים, וגילה ששלב מוקדם בבוט קיבה שעון שה-USB מזקק לו מאוחר יותר. הוא תיקן, בנה, צרב ובדק שוב. זו בדיוק היעילות של closed loop. ניסוי אחד מצמצם משפחה שלמה של השערות ומוביל ישירות לבדיקה הבאה. תקלה אחרת הפעילה את הלוח ל-hard fault. במקום לחפש בעיניים בין אלפי שורות, הסוכן קיבל מן ה-UR את סימני התקלה, מיפה את כתובות הריצה מול קובץ האלף והשווה אותן לדוחות השימוש בזיכרון. כך התברר שכלי יצירת הקוד החזיר סטק לערך קטן מדי. אחרי התיקון נוספה גם בדיקת פריפלייט שחוסמת את אותה טעות בעתיד. דוגמה לכך שהלולאה אינה רק פותרת תקלה, אלא הופכת את הידע שנלמד להגנה קבועה. אותה שיטה עבדה גם על בעיות מסוגים אחרים. כאשר ה-USB נפתח, אך הנתונים נתקעו, מונים הראו שהעברה נשלחה, אך קולבק לא חזר, והפנו את החיפוש אל גודל הפייפו ואל סדר העדיפויות בין המשימות. כאשר עיבוד החיישן לא עמד בקצב, מדידות זמן מן החומרה הובילו לחלוקת העבודה בין DMA, משימת איסוף ומשימת עיבוד מקבילה. בכל המקרים, הסוכן לא היה צריך לנחש את התשובה מראש. הוא היה צריך לקבל ראיה שמפרידה בין השערות, לשנות דבר אחד ולנדוד שוב. אלה אינן שגיאות קומפילציה, אלא תקלות שדורשות מומחיות מצטברת בבוט, בשעונים, ב-RTOS, בזיכרון, ב-USB ובכלי דיבאג. זו אינה שאלה של אינטליגנציה או של תואר. גם סטודנט מצטיין שסיים תואר שני יכול להכיר היטב את התיאוריה ועדיין לא נחשוד שיצירת קוד החזירה סטק לברירת מחדל, או ששינוי ב-FSBL קיבה שעון שפריפריה תצטרך רק מאוחר יותר. הנדסאי או מהנדס שעבר 10 שנות ברינג-אפ כנראה כבר פגש ריח דומה וידע אילו רג'סטר, מפה או מונה לבדוק. היתרון של הסוכן הוא שחלק גדול מן המומחיות הזאת כבר קיים במקום כלשהו, ברפרנס מנואל, בדוגמת היצרן, בקוד ההל, בריליס נוטס, בקובץ הלינקר ובדיון שמסביר התנהגות של מידלוור. אם יניחו לפני אדם את אלפי העמודים האלה כספר ויבקשו ממנו לחבר הכל בזמן אמת, אין לו סיכוי מעשי להחזיק כל פרט בראש. הסוכן יכול לחפש בכל החומר, להשוות קבצים ולשמור כמה שכבות של ראיות פעילות בו זמנית. זה עדיין לא הופך כל תשובה שלו לנכונה. זו בדיוק הסיבה שכל מסקנה חזרה לבילד, לצריבה ולמדידה על הלוח. לכן, ה-STM32N6 אינו נושא הכתבה, אלא ניסוי קצה שממחיש את השיטה. הוא סיפק מספיק מורכבות כדי לדרוש מומחיות אמיתית, ומספיק תיעוד ודוגמאות כדי שהסוכן לא יצטרך להמציא את העולם. החלק המעניין הוא שהסוכן לא יסתפק בהצעת קוד. הוא השתמש בפרויקט ייחוס, ב-Fault Registers, בקובץ ELF, בדוחות זיכרון, במונים ובפלט פיזי, כדי לצמצם את מרחב החיפוש. ברגע שהניסוי הבא נבחר לפי הראייה הקודמת, הדיבאג מתחיל להיראות פחות כמו שיחה, ויותר כמו תהליך הנדסי, שאפשר להאיץ, לתעד ולשחזר. כדי שסוכן ידבג, המערכת צריכה לדעת לדבר. Observability, היכולת לראות מה קורה בתוך המוצר, אינה תוספת שמכינים בסוף לקראת תקלה נדירה. הלוגים, המונים, האסרשנס, נקודות הבדיקה וממשקי השליטה הם חלק מן הארכיטקטורה שמאפשרת לסוכן לעבוד. לעתים כדאי להשקיע בהם כמעט כמו בפונקציונליות עצמה. מפני שבלי תצפית, גם קוד נכון וגם קוד תקול נראים מבחוץ כמו קופסה שקטה. המשפט, ה-USB, לא עובד, כמעט חסר ערך למכונה וגם למהנדס. לעומת זאת, רצף של סימנים יכול לומר שהכבל זוהה, בקר ה-USB התחיל, ההתקן עבר להגדרה, בפר נכנס לתור, טרנספר נשלח, אך קולבק לא חזר. כל ברדקרם כזה מחלק תקלה רחבה לשאלה צרה יותר. כך אפשר להבדיל בין בעיית קלוק, זיכרון, תזמון, הרשאה או חיבור פיזי, בלי לשנות חמישה דברים באותה צריבה. החומרה שעל השולחן נקראת DUT, קיצור של Device Under Test, המוצר או הלוח שנבדקים. כדי שה-DUT יהיה חלק אמיתי מן הלולאה, הסוכן צריך לקבל ממנו Hardware Feedback, כלומר עדות מן העולם הפיזי, ולא רק הודעה שהקומפיילר הצליח. זו יכולה להיות קריאה של רג'יסטר דרך דיבאגר, חבילת נתונים שהגיעה למחשב, waveform שנמדד בסקופ, שינוי בצריכת הזרם או תגובה של חיישן לגירוי ידוע. כאן נכנס Test Oracle, הבוחן שקובע אם הניסוי באמת הצליח. בילד ירוק הוא אורקל טוב לשאלה אם הקוד מתקמפל, אבל הוא אינו מוכיח שהפין החליף מצב, שהודעת כן יצאה בזמן, או שהחיישן ראה מטרה. לכל טענה צריך להתאים עדות. הוסט שמקבל פקט, לוג'יק אנלייזר שסופר פולסים, מד זרם שבודק מצב שינה, או פיקסצ'ר שמפעיל כפתור ומודד יציאה. עדיף שהטסט אורקל יהיה בלתי תלוי ככל האפשר בקוד שאותו הוא בודק. קושחה שגויה יכולה להדפיס פס, וסוכן שכתב גם את המימוש וגם את הבדיקה עלול לגרום לשניהם להסכים על אותה טעות. ככל שהטענה חשובה יותר, כך העדות צריכה להגיע רחוק יותר מן הקוד שמנסה להוכיח אותה. זו הסיבה ש-Hardware Feedback חיצוני משנה את איכות הלולאה, ולא רק את מהירותה. המעבדה הופפת לממשק תוכנה, כאשר מוסיפים ללולאה גם גירויים וציוד בדיקה. HIL, או Hardware in the Loop, הוא שם ותיק לשיטה שבה חומרה אמיתית מחוברת לסביבה שמדמה או מפעילה את העולם שסביבה. אני משתמש ב-Agentic HIL כמונח מטריה, לא כתקן חדש. סוכן שמפעיל את שרשרת הפיתוח, מפעיל את ה-DUT או את סביבתו, קורא את המדידה וממשיך עד שאורקל חיצוני מאשר הצלחה. מנקודת המבט של הסוכן, ספק כוח, דיבאגר, UART, CAN, ממסרים, סקופ וציוד בדיקה אינם חלונות גוי, אלא פעולות. לכל פעולה יש קלט מוגדיר, תשובה מובנית ושגיאות ברורות. הדלק מתחת עם מגבלת זרם. צרוב אימג' לכתובת מאושרת. אסוף לוג מלא מן הריסט או מדוד תדר בנקודת בדיקה. כשהפעולות האלה יציבות, המעבדה מתחילה להתנהג כמו API שאפשר להרכיב ממנו ניסויים. אפשר להתחיל מסקריפטים קטנים ומכלי CLI קיימים. כאשר המעבדה גדלה, MCP, Model Context Protocol, יכול לספק דרך אחידה לחבר את הסוכן לכלים ולהקשר, במקום ללמד אותו מחדש את התחביר של כל פרוגרמר וכל מכשיר. המטרה אינה לתת לו של פתוח לכל המעבדה, אלא לחשוף פעולות צרות כמו build, flash, reset, capture ו-measure עם הרשאות, timeouts ופלט שקל למכונה לפרש. ברגע שנוסף ציוד שמסוגל להפעיל גירויים פיזיים, או סטימולי, למשל הודעת כן, שינוי מבט, לחיצה באמצעות פיקסצ'ר, תנועה מול חיישן, או ניתוק וחיבור מבוקרים, הסוכן יכול לבדוק לא רק אם התוכנה עלתה, אלא אם המוצר מגיב לעולם. זה החיבור בין Closed Loop Debugging לבין Agentic Heal. הקוד משתנה בתוך הלולאה, אבל ההכרעה מגיעה מן החומרה ומהסביבה שסביבה. החיבור הזה מחייב בטיחות כחלק מן הממשק. פקודת פלאש צריכה לדעת אילו כתובות מותרות, מחיקה מלאה צריכה להיות חסומה כברירת מחדל, שפה כוח צריך current limit, ממסר שמפעיל מנוע צריך interlock, וכל פעולה זקוקה לטיימאוט ולמסלול התאוששות. אם הסוכן יכול לשנות גם את הקוד, גם את הבדיקה, וגם את מגבלת המתח שמגינה על הלוח, אין לנו שלוש שכבות הגנה, אלא שלוש שכבות שמאמינות זו לזו. הידע שמכוון את הסוכן אינו חייב להישאר בתוך המודל. RAG, או אחזור ממוקד של מידע בזמן העבודה, יכול להביא לכל שאלה את ה-reference manual הנכון, את דוגמת היצרן ללוח המסוים, ואת גרסת הדרייבר שבאמת נמצאת בפרויקט. זה חשוב במיוחד באמבדד, תשובה נכונה למשפחת בקר אחרת, או לגרסה ישנה של הל, עלולה להיות מסוכנת. RAG משפר את חומר הגלם של ההחלטה, אבל הוא אינו צורב לוח, ואינו מוכיח שהאינטרופט הגיע. בשביל זה, עדיין צריך את הלולאה הפיזית. Agents MD פותר בעיה אחרת. הוא משמש כחוזה העבודה של הפרויקט. אפשר לתעד בו את הארכיטקטורה, גבולות השינוי, סדר הבוט, כתובות הפלאש, מגבלות בטיחות, שינויים שכלי יצירת קוד עלול לדרוס, וה-definition of done. במקום לבקש מן הסוכן להיות מומחה STN32, נותנים לו מצב פרויקט מפורש וכללים שנקראים לפני העבודה. כך הוא אינו מתחיל כל משימה כאילו המאגר נולד היום. Skills ו-Runbooks מקודדים את הידע המעשי שחוזר על עצמו. Agents MD מסביר מה נכון ומה אסור. Skill או Runbook מסבירים איך לבצע משימה. לאתר את ערוץ הקום בלי להניח מספר קבוע, לאסוף לוג מלא מן הריסט, למפות פולט מול ה-ELF המדויק, או להריץ רצף צריבה ובדיקה שאי אפשר לדלג על שלב בו. זה המקום להפוך הרגלים של מהנדס מנוסה לתהליך שהסוכן יכול לבצע בעקביות. אם הייתי בונה סביבת עבודה כזאת היום, הייתי מתחיל דווקא מן היסודות הפשוטים. משתמש בדרייברים ובקוד הקיים, מגדיר פקודות בילד ופלאש קטנות ויציבות, מוסיף תצפית וטסט אורקל חיצוני, ורק אז מקבע את הרצפים החוזרים כסקילס או מחבר ציוד רב דרך MCP. אין צורך להשקיע חודש בבניית סוכן לפני הניסוי הראשון. צריך להפוך את הפרויקט לקרי ואת הפעולות החשובות לבנות ביצוע. המהנדס לא יוצא מהלולאה, הוא עולה קומה. בפרויקט שלנו, אני קבעתי מה בונים, חיברתי את החומרה, בדקתי ג'אמפרס ואביזרים, החלטתי אילו פעולות מסוכנות, והגדרתי מה יפשב הצלחה. הסוכן היה חזק בקריאת הרבה קבצים, בשמירת רצף ההוכחות, בביצוע פעולות חוזרות, ובהצעת הניסוי הבא. זו חלוקת עבודה של Human on the Loop. האדם מגדיר מטרה, גבולות, בטיחות ואחריות. הסוכן עובד בתוך המעטפת ומזעיק אותו כאשר חסרה עובדה פיזית או החלטה הנדסית. גם האמירה על קיצור של בערך סדר גודל, ולעיתים יותר, כלויה בכל המעטפת הזאת. בלי בילד שחוזר על עצמו, בלי ערוץ דיבאג אמין ובלי אורקל ברור, הסוכן רק מייצר יותר הצעות בקצב גבוה יותר. ההאצה מופיעה כאשר כל ניסיון זול, מתועד ומבחין בין השערות. המחיר האמיתי נמצא בבניית observability, בתחזוקת הכלים, בהגדרת הרשאות ובבחירת בדיקות שלא יאשרו בטעות מוצר שאינו עובד. מחקרי embedded מן השנים האחרונות מחזקים את הזהירות הזאת. מודלים לבדם עדיין מתקשים לעבור באופן עקבי בין בקרים, גרסאות וכלי פיתוח. בעוד משוב מן הקומפיילר, אחזור תיעוד, סקילס של מומחים ומדידה מחומרה משפרים את התוצאות במסגרות שנבדקו. אלה בנצ'מרקס מוגדרים, לא הבטחה לברינג אפ אוטונומי של כל מוצר. הם כן מצביעים על אותו כיוון שראינו בעבודה. ידע טוב עוזר להציע ניסוי, אבל ראייה חיצונית מחזירה את הסוכן מן ההשערה אל העובדה. השלב הבא אינו מעבדה חשוכה שבה לוחצים סטארט וחוזרים אחרי שבוע למוצר גמור. הוא אוטונומוס ברינג אפ, הפעלה ראשונית אוטונומית של חומרה חדשה, ואוטונומוס דיבאגינג. דיבאג אוטונומי ושקוף יותר. סוכן שמסוגל לעבוד שעות על DUT, לשמור איזה אימג' רץ עם איזה לוג, לבצע פולט אינג'קשן מבוקר, להשוות מדידות, לזהות רגרשן ולבקש מן האדם פעולה פיזית אחת כאשר באמת צריך אותה. ככל שהכלים, הראיות והגבולות יהיו טובים יותר, כך יותר מן הלולאה יוכל לפעול באופן עצמאי, בלי לוותר על אחריות הנדסית. זה בעיניי הסיפור הגדול של Agentic Hill. לא מודל שיודע הכל, ולא AI שמחליף מהנדס, אלא סביבת עבודה שמחברת ידע, כלים וחומרה ללולאה שאפשר לבדוק. המהנדס מתכנן את המערכת כך שתהיה ניתנת לתצפית ולשליטה. הסוכן מבצע את המחזור שוב ושוב, והטסט אורקל קובע מתי יש הוכחה. המעבר הגדול הוא מ-AI שמסביר למה החומרה לא עובדת, ל-AI שמסוגל לבדוק בעצמו למה היא לא עובדת.
למה זה מעניין?
החלק המעניין כאן הינו עוד שיפור במהירות כתיבת הקוד, אלא קיצור מחזור ההנדסה כולו. שינוי, בילד, צריבה, גירוי, תצפית והחלטה. ברגע שהמערכת מתוכננת עם אובזרבביליטי, כלים יציבים וטסט אורקל חיצוני, סוכן יכול לבצע חלק גדול מן הדיבאג החוזר בלי שהאדם יעביר ידנית כל ראייה. זה פותח דרך מעשית לאוטונומוס ברינג-אפ ולמעבדות אוטונומיות יותר, אבל גם מבהיר שהעצה אמיתית תלויה בעבודת תשתית, בגבולות בטיחות ובמהנדס שנשאר Human on the Loop.